אנחנו כמדומני סיימנו את פסקה סמך זין. הגענו לפסקה סמך חת. מפסקה סמך חת עד פסקה עין תת. אפשר להגדיר את הפסקאות האלה באופן כזה או אחר, אבל באופן כללי, היחס אל הטבע, היחס אל המדע. היחס שבין האינסוף האלוהי לטבע. אמר הכוזרי, לפי שעה די לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה, לגבי קדמות העולם, מקור העולם. כלומר, עד לכאן עסקנו במקור העולם. אם ירחו ימי חברותנו עוד אשוב לבקש ממך כי תביא לי ראיות חותכות. חזור אפוא להמשך סיפורך וספר לי חכן יתעשה בדעתכם הדבר התמוע הזה שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים אשר הוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שישיגו השכלים כל שכן החושים יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מעוסת החומר. תודה רבה. אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, אך לא גם בקטן שברמסים יש מפליאות החוכמה מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. אז אם כן, השאלה הזאת של הכוזרי מזכירה את תחילת שיטתו של הפילוסוף. הרי זה בדיוק מה שהפילוסוף טען. הפילוסוף אמר, אם נפתח לדע שוב, הפילוסוף, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. מכל מסיבות. אז אם כן, האלוהים והמציאות, האינסוף והסוף, לא יכולים להיפגש, כי ברגע שאתה אתה, 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 אתה שם את האינסוף בסוף, אז האינסוף כביכול מוקטן. אז זאת הגישה הפילוסופית, שלא יכול להיות שלאלוהים יש רצון וכוונה, כי ברגע שיש רצון וכוונה, הוא קשור למציאות. ברגע שיש רצון וכוונה, אז הוא חפץ במציאות, והוא חפץ שהמציאות תשלים את עצמה. ולכן הוא מתגלה במציאות, והמציאות היא סופית. אז איך יכול להיות שהאינסוף מופיע בסוף? זאת שאלת השאלות, השאלה הזאת. איך יכול להיות שיש ממד אלוקי מוחלט, אינסופי, שנפגש, שמופיע בממדים המוגבלים של המציאות שלנו? לכן, איכך נתיישב בדעתכם? הייתי אומר אפילו שהשאלה הזאת היא שאלה פילוסופית, היא שאלה מחשבתית עקרונית. איכך נתיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה, שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, הוא, הבורא הזה, שהוא אינסוף, כל יכול, מעבר למקום ולזמן, אשר הוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שישיגו השכלים, שהשכלים זה הממד אולי היותר עליון, כל שכן החושים, שזה הממדים הטבעיים יותר, יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מעוסת החומר. כשהפילוסוף, כשהוא שאל את השאלה הזאת, הוא הלך איתה עד הקצה. כלומר, כשאנחנו מבינים את המילים התחברות עם בריאה שפלה זו, אפשר להבין את המילה התחברות בשני שלבים. או התחברות אחרי שהבריאה נבריאה מכאן ואילך, כלומר, יש לאלוהים רצון מהבריאה. ב', לפי שהפילוסוף הלך עוד יותר עם זה, לא רק התחברות מכאן ואילך, כלומר, השגחה, שכר ועונש וכו', אלא עצם המציאות שהבריאה היא נבריאה מהבורא. זה גם סוג של התחברות. אם לבורא יש רצון וכוונה בבריאה, זה מראה התחברות. אמנם זה נכון שהכוזרי כאן שואל, לא על השלב שבו הבריאה נבראה על ידי הבורא, על ידי רצון וכוונה של הבורא. אלא נכון שכאן השאלה לכאורה מדברת על התחברות מכאן ולאבא. אחרי שהבנו שהבריאה נבראה על ידי הבורא, האם זה הגיוני לומר שהבורא הבלתי מוגבל מתחבר עם הבריאה המוגבלת? זאת השאלה פה. אבל הפילוסוף הלך עם זה עוד יותר רחוק. אם אנחנו אומרים שהבורא והנברא זה שתי רמות שונות, אין סוף וסוף, אז עצם המציאות של הבריאה כנבראה ברצון ובכוונה על ידי הבורא, היא עצמה בלתי אפשרית. לכן המסקנה של הפילוסוף הייתה, לבריאות, ומעולם לא ברא האלוה האדם. הבריאה לא נבראה על ידי הבורא. האדם לא נברא על ידי הבורא. אני אגיד את זה אולי יותר מדויק. הבורא לא ברא את האדם. הבורא לא ברא את הבריאה. אבל הבריאה והאדם נבראו על ידי הבורא, השתלשלו מהבורא. כמו שראינו כבר בזמנו, על דרך האצילות. כמו שאומר בהמשך. והכל מי עם הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה אשר לה, כי אם על דרך האצילות. כלומר, האם הבריאה היא תוצאה של הבורא? התשובה היא כן. האם הבורא ברא את הבריאה, ברא במובן של יש לו כוונה ורצון? התשובה היא לא. אז הבריאה בממד הממשי שלה היא הופעת הבורא, היא תוצאה של הבורא, אבל הבורא לא חפץ בבריאה. נו, אז איך זה יכול להיות? על דרך האצילות. השפריץ לו. הבריאה השפריצה מהבורא. כמו כל טוב, שהיות והוא מהות טוב, אז הטוב משפריץ ממנו. השמש משפריצה קרניים. אז הקרניים הם חלק ממנה, אבל אם יש רצון לשמש בקרניים? לא. אבל אם הקרניים הם הופעת השמש? כן. זה מה שהפילוסוף אמר. ולכן היה קשה לו באמת. מצד אחד הוא אמר יש בורא, מצד שני הוא אמר הבריאה לא מת, הבורא נתפתה, אלא על דרך האצילות. אז הכוזרי כאן אמנם שואל על השלב השני, מכאן ולאבא. כלומר, נגיד שהבורא ברא את הבריאה. אבל באמת אתה חושב שהבורא אחרי שהוא ברא את הבריאה לא סילק את עצמו מקשר עם הבריאה, הוא עדיין מתחבר לבריאה? הוא עדיין מתגלה בבריאה? עדיין יש לו רצון וכוונה? יש שכר ועונש? יש השגחה? יש מטרה? יש תכלית? יש לאן לשאוף? קשה להסביר כך. השכל האנושי לא מסוגל לקלוט את זה. האם האלוה האינסופי הזה יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מוסד החומר? ולכן אני חושב שאולי זה לא מדויק לומר שקושיית הפילוסוף או הבנת הפילוסוף היא נכונה בפסקה הזאת, אבל כדי להקצין את השאלה של הכוזרי, נלך עוד יותר וניקח את קושיית הפילוסוף. כלומר, לא רק שהאלוהים לא מתחבר אחרי שהוא ברא, אלא אולי האלוהים לא ברא, עוד נדבר במושגים יותר עקרוניים. לא רק שהאלוהים לא משגיח ולא מזכיר ומעניש מלשון שכר ועונש, אלא האלוה גם לא ברא בכוונה. ממילא אין לפניו שכר ועונש, ממילא אין השגחה. זאת השאלה. אמנם אומר הכוזרי, בריאה זו, הבריאה מאוסת החומר, נפלאה בצורתה. נפלאה בצורתה, כלומר נפלאה בכוחותיה. כוחותיה הפיזיים, הגופניים, הנפשיים, השכניים. ברור, האדם הוא מכונה מאוד משוכללת. אך הלא גם בקטן שברמסים, כמו נמלה, יש מפליאות החוכמה, מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. נו, מה היהדות עונה, עוד לפני שאנחנו ניגשים לתשובה של רבי יהודה הלוי? מה היהדות עונה על השאלה הזאת? איך האינסוף מתגלה בסוף? מה התשובה של התורה לזה? שאלה אדירה, שאלת השאלות. אני משתמש במילה של הכוזרי. הכוזרי משתמש במילה תמוע. מה אנחנו עונים על התמוע שלי? אני מאיים בהתפטרות. מה התורה? מילה אחת. טוב, אני לא ממש את זה. פלא! אתה צודק? זה דבר פלאי. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. נכון? סימן ו' בשולחן ערוך. אמרנו, הרבה פעמים. כשאדם יוצא מהשירותים, אז הוא מברך, בסוף הוא חותם את הברכה, רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. איזה פלא הקדוש ברוך הוא עשה. אומר הרמה. אומר הרמה. הפלא שהוא עושה, קושר דבר רוחני בדבר גשמי. הקשר הזה בין אין סוף לסוף, הקשר הזה הוא פלא. הקשר הזה הוא שאלת כל המקובלים, מאז ומעולם. איך העולם נברא יש מאין? אנחנו מבינים יש מיש. אבל איך יכול להיות שהיה כלום ופתאום יש? איך מעולם רוחני מוחלט הופיע עולם ממשי, מסה, חומר? איך יכול להיות? על השאלה הזאת אין לנו תשובה. פלא. רופא יכול בשר ומפליא לעשות. כלומר, אנחנו לא מתיימרים לענות לכוזרי
תמוע. נכון, זה תמוע. אבל מי אמר שכל תמיעה היא צריכה להשתלם על ידי הסבר שכלי? זה פלא בינינו.
זה האמונה שלי.
זה האמונה. זאת האמונה. איך הקשר הזה קרה, לא יודעים. אולי כדי לקרוא בין השולחן ערוך במפורש. רבותיי, כדאי לחזור על הדברים האלה. משנה ברורה כערך א', מישהו רואה? הנה. אני חוזר עוד פעם. כדאי לחזור על זה. סימן ו'. דין ברכת אשר יצר ואלוהי נשמה הוא פירושו. פירושיו. כשיצא מבית הכיסא יברך אשר יצר את האדם בחוכמה. כלומר, אשר יצר את האדם בחוכמה. שבריאת האדם היא בחוכמה נפלאה. פירוש ראשון. קודם כל. יש סדר. גוף האדם הוא מסודר. כמו שלמדנו פעם קודמת, המכין מצד הגבר. למדנו את זה בנקודת חובד היום. זה פירוש ראשון. אז אשר יצר את האדם בחוכמה, במובן של, הייתי אומר ככה, לפי הפירוש הזה, זה חוכמה במובן המדעי של המילה, אקדמיה. אשר ברא את העולם, אשר ברא את האדם בחוכמה. זה הסבר א'. הסבר ב'. ויש מפרשים על שם שהגוף דומה לנוד, מלא רוח, בלון מלא רוח, והוא מלא נקבים, כדי לקמן בסמוך, זה אומר בהמשך השכון הרוח, שבדרך כלל כשחור בבלון, יוצא האוויר. ובאדם יש הרבה נקבים, הרבה חורים, והאוויר לא יוצא. האוויר לא בממד האוורירי של המילה, אלא בממד הנפשי, בממד הנשמתי של המילה. ויש מפרשים בחוכמה שהתקין מזונותיו של אדם הראשון, קודם כל ברא את עולם הטבע, ואחר כך בראו. אחר כך הוא הביא אותו לעולם מסודר יותר. אחרי שהכל היה מוכן, שם אותו שם. נדלג מקוצר הזמן, נגיע אלינו. ועוד יש לפרש, אומר הרמה, סימן ו' הלכה א', שמפליא לעשות, אולי נקרא לפני כן רק בשולחן ערוך, מה זה הוא מפליא לעשות? פירוש ראשון, כמו שראינו בשולחן ערוך מקודם, מפני שאדם דומה לנוד מלא רוח, ואם יעשה אדם בנוד נקב כחודה של מחת, הרוח יוצא ואדם מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו, הרי זה פלא. קודם כל. ב', עוד יש לברר, עוד יש לפרש איזה פלא מפליא לעשות, על שם שבורר טוב המאכל ודוחה הפסולת, שיש באדם מערכת עיכול כזאת שיודעת לקבל לקרבה את מה שהיא צריכה ולדחות את הפסולת. זה פלא גדול. איך זה פועל הדבר הזה? ולענייננו, ועוד יש לפרש, שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר גשמי. הקשר הזה, בין אינסוף לסוף, בין בלתי מוגבל למוגבל, הקשר הזה הוא תמוע, הוא פלא. מה התכונה של הפלא? מה ההגדרה של המושג פלא? שהוא מופלא, הוא מופלא ממני. אל תדרוש מה מופלא ממך, הוא רחוק ממני. אני לא, אין לי תשובה לגביו, אין לי הסבר לגביו. כאן המשנה ברורה נותן דוגמה מעשית לזה, שקושר דבר רוחני בדבר גשמי, ובכוונות כתוב, והנשמה נהנית מרוחניות המאכל, כאדם אוכל, והגוף נהנה מגשמיות המאכל, ומכוח זה קשורים זה בזה על ידי המאכל. לכן לחם, נקרא לחם מלשון שהוא מלחים את הנפש לגוף, וכאן צריך לומר שהנשמה הכוונה נפש, לא נשמה. הלחם הוא יוצר הלחמה, אז זה כבר סוגיה אחרת. בכל אופן, אז מה נקודת המוצא לשאלת הכוזרי? אתה צודק. אתה צודק שכיצד האינסוף יתגלה בסוף, איך יכול להיות שדבר רוחני מתגלה בדבר גשמי? אין לנו על זה, אין לנו על זה תשובה. כי אם הייתה תשובה, אז היינו אלוקים, חס ושלום. איך יש לנו על זה תשובה? אלא, לגבי המשפט האחרון שאתה הזכרת, שגם בבריאה הקטנה, אכלו, אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, האדם, אכלו גם בקטן שברמסים, בנמלה, בתולעת, יש מפליאות החוכמה, מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו, במשפט הזה שאתה אמרת, שהדעת שלנו מצומצמת, ביחס אפילו להופעה המדעית, הטבעית, בבעלי חיים הנחותים ביותר, המשפט הזה הוא התחלה של איזושהי הבנה של חוסר הבנה. כלומר, אמר החבר, די לי בדבריך האלה, במשפט האחרון, שלא אצטרך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו, הדרושה, עכשיו הוא מתחיל לברר איתו בצורה יותר מסודרת ומובנית ומודרגת. חוכמה זו הדרושה לבריאת הנמלה למשל. כלומר, אתה מודה שזה שיש לנו מציאות שנקראת נמלה. והמציאות הזאת יש לה תפקודים. היא מתפקדת, יש לה פונקציות. האם אתה חושב שזה, מאיפה זה הגיע לנמלה? מאיפה יש לה את זה? מאיפה זה בא? היא ממציאה את זה? אם היא ממציאה את זה, אז למה הגיר לא נהיה נמלה? כלומר, ברור לך שגם בקטן שברמסים יש מפליאות החוכמה. כלומר, ברור לך שיש איזושהי חוכמה קודמת שמונחת בתוך המציאות הנקראת נמלה, והחוכמה הזאת היא שמאפשרת לנמלה להיות נמלה, ומלא לתפקד כנמלה. חוכמה זו הדרושה לבריאת הנמלה למשל. כלומר, קודם כל נקודת המוצא, שיש איזו סגוליות בנמלה שכרגע נקרא לה חוכמה. והסגוליות הזאת היא גורמת לבחירה של הנמלה לתפקד כנמלה. אז את החוכמה הזאת, את הסגוליות שכרגע נקרא לה חוכמה, איפה היא התחילה? מאיפה היא נובעת? האם תייחס אותה לגלגל השמיים? או לכוכב? או לזולתם? מי שם את החוכמה בנמלה? או, ולא לבורא בעל היכולת, השם שיעור לכל נברא, כל הופעה מוגבלת בעולם שלנו, היא הושמה בה לפני כן איזושהי הופעה בלתי מוגבלת, כדי שהמוגבל הספציפי יתגלה לפי הבלתי מוגבל שמתאים לאותו המוגבל. עוד פעם משפט הזה, חתכנו אותו באמצע. חוכמה הזו הדרושה לבריאת הנמלה למשל, האם תייחס אותה לגלגל השמיים או לכוכב או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת השם שיעור לכל נברא, הנותן לכל דבר חוקו, ללא תוספת וללא חיסרון. מה היינו עונים היום? בדיוק מה שהכוזרי עונה. אמר הכוזרי, ולא כל זה מיוחס לטבע. זה הטבע. ככה גם עונים היום. האינסטינקט זה כבר איזה סוג של הגדרה. אבל קודם כל, מה הייתי אומר על הנמלה? זה הטבע. טוב, עכשיו אומר הכוזרי, אומר חבוד הלוי, בואו נברר את המושג טבע. מה זה טבע? אמר החבר, ומהו הטבע? האם אתה מוכן להגדיר בבקשה את המושג טבע? כן, זה כמו, כן, היום אדם כדי להתחמק מאחריות, אז הוא אומר, זה הטבע שלי. אישה אומרת לבעלה, למה אתה כועס? זה הטבע שלי. אתה צריך להסביר מה זה הטבע. מאיפה זה הגיע הטבע הזה? מה זה טבע? מה זה, המונח הזה טבע, כפי שקוראים לו היום טבע. טבע באומן של מדע, של כוחות פיזיקליים וכוחות נפשיים וכו', גם במה של טבע, במה של אופי, תכף נראה. אז אמר הכוזרי, הנה בואו נראה, אמר הכוזרי, איך אני מבין את המושג טבע? זהו כוח מן הכוחות, לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה. כלומר, זה איזשהו כוח שקיים בכל מציאות, בכל מציאות נבראת, בכל נברא. אנו אמנם איננו יודעים מהותו, אני לא יודע להגדיר לך מהו, הטבע הזה, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. אמר לך, ורגע, רגע, רגע, ברחת. אין ידיעתם אותו, החכמים לא יודעים אותו, כי אם כי ידיעתנו אנו. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע. שימו לב, הגדרה. זהו ההתחלה והסיבה שמכוחן התנועע הדבר המתנועע תנועה עצמית ולא מקרית, כלומר תנועה שהיא חוקית לדבר, היא חלק ממהותו של דבר, חלק מאופיו של דבר, מתכונתו. המתנועע תנועה עצמית ולא מקרית, וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. אז אם כן, מה זה הטבע? הייתי אומר את זה בשפה מאוד שטחית. הטבע זה המנוע של כל דבר. מה שמניע, לא רק במה של התנועה הפיזית, אלא מה שמניע, כמובן מה שמאפשר לכל דבר להיות הפונקציה של, שהוא צריך להיות. זה מה שקורא החבר, בשם הפילוסוף, ההתחלה והסיבה. המנוע, המנוע, המניע. אמר הכוזרי, רגע, רגע. הרי זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועע מעצמו, ונח מעצמו, יש לו סיבת מה שמניעה אותו. לפיה יתנועע וינוח. וכי סיבה זו היא הטבע. אם כן, שימו למה קורה פה. הטבע זה המניע, זה ההתחלה, זה הסיבה. אבל מה זה הדבר הזה? לא אמרת כלום. אמרת טבע, 3 אותיות. אמרת סיבה, 4 אותיות. אמרת מניע, 4 אותיות. אבל לא אמרת כלום. מה זה הדבר הזה? מה זה המציאות הזאת נקרא טבע? אמר החבר, לזה אומנם להתכוון הפילוסוף? פתאום הכוזרים מבין שבהגדרה מקודם שהוא אמר טבע לא כתוב כלום. אני רוצה אולי להסביר את זה בצורה קצת יותר מדעית של היום. כל איש מדע יודע שלכל מציאות נבראת יש חוקי התנהגות, יש חוקים. השאלה המרכזית היא, מי שם בכל מציאות את החוק, את החוק שלה. מי שם? המציאות הזאת מורכבת ממולקולות, מאטומים. מי שם בהם את האטומים האלה? מאיפה זה בא? מאיפה זה הגיע? מהי הסיבה? מהי ההתחלה? מהו המנוע של כל הופעה? עם השאלה הזאת אנחנו לא מתמודדים. למשל, אפילו תיאוריית המפץ הגדול, שהיא מקובלת היום נגיד על פי אנשי המדע, לא מתיימרת להסביר את השאלה הפשוטה ביותר. למה היה פיצוץ? מה הגרם לפיצוץ? נגיד שאותה התפיסה יודעת, שמהמפץ ואילך היא יודעת להסביר מה קרה. בסדר. אבל היא לא יודעת לומר מה גרם בכלל להופעה הראשונית שנקראת מפץ, שנקראת פיצוץ. מה גרם לזה? אמר החבר, לזה אמנם נתכוון הפילוסוף, אלה להוסיף דקויות רבות והמצאות, בייחוד בהבחנת מה שנעשה במקרה ממה שנעשה בטבע. יש דברים שהם חוקיים, ויש דברים שהם מקריים. יש דברים, הייתי אומר ככה, יש דברים שהם שגרתיים, ויש דברים שהם יוצא דופן. משהו שגרה, משהו קבוע, משהו מתמיד, משהו רצוף, אנחנו קוראים לו טבע. משהו בלתי קבוע, בלתי שגרתי, יוצא דופן, אנחנו קוראים לו נס. בסדר. אבל מה זה החוקי הזה? מה זה הטבוע הזה? אז מה הפילוסוף או איש המדע של היום יודע להבחין? יודע להבחין מהו דבר מקרי, מהו דבר עצמי. מהו דבר שמתוך אלף מצבים יהיה 999, ומהו הדבר שיהיה אחד מתוך אלף. בסדר. אבל כל אלה דברים המכוונים לעשות רושם על השומעים. אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו. היא רק מה שאמרנו שלכל דבר היא פונקציה, והפונקציה הזאת הושמה בו. מי שם בו את אותה פונקציה? מי נתן את אותה החוכמה שהיא המניע של אותן הפונקציות המעשיות? זה איש המדע, לא מתיימר לומר. הוא גם לא יודע לומר. אין לו באמת יכולת לומר. אמר הכוזרי, כל כך פשוט, רק שנייה אחת נגמור את השלב הזה. אמר הכוזרי, אם כן רואה אני, כי בשמות הללו יטעונו החכמים, והביאונו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוה. שכן אנו אומרים, הטבע חכם, אבל כמובן שהטבע לא חכם, כי החוכמה הושמה בטבע לפני שהוא היה. הטבע פועל, זה משפט נכון, הטבע פועל, תכף נראה. ולטעמם ייתכן לאמור גם, הטבע בורא. עכשיו שימו לב רק עוד חצי פסקה בפסקה הבאה, חצי פסקה. זה חשוב מאוד. אמנם כן, כאן אנחנו מגדרים להגדרה יותר מדויקת. היסודות, השמש, הירח והכוכבים. יש להן פעולות על דרך החימום והקירור וההרטבה והייבוש וכדומה. כל מציאות נבראת שקרה בחוברה, יש לה פעולות, היא פועלת. אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס לעושיהן, לשמש, לירח, לכוכבים, ליסודות. לא חוכמה, כי עם עבודה בלבד. זה נכון לומר שהכוח פועל. זה נכון לומר שהנמלה פועל, הנמלה פועלת, שהשמש מחממת, זה נכון לומר, שהמים מקררים, המים זורמים, כל זה נכון. אבל מי שם במים את תכונת הקירור? מי שם במים את תכונת הזרימה? מי גרם לכל טבע להיות לפי טבעו? זה שהטבע פועל אחרי שלב ב', אחרי שיש בו את הטבע, זה נכון. אבל מי שם בו את התכונות שלו, שעל פיהם הוא פועל? לכן זה נכון לומר הטבע פועל, זה נכון לומר הטבע עובד, אבל זה לא נכון לומר הטבע חכם, כי החוכמה לא באה ממנו. החוכמה באה ממקום חיצוני לו. כן, אחת הדוגמאות המפורסמות בגמרא, שהיו משתמשים בזה מאוד להחזיר בתשובה אנשים, במשל הפשוט שכל ילד בכיתה א' מבין. אותו אמין שבא לרבי עקיבא, עולם זה מי בראו. אז רבי עקיבא מתחיל להמשיל לו כמה משלים. דוגמה פשוטה, דוגמה פשט שבפשט. כל אחד מאיתנו מבין שזה שהגיר הזה נמצא כרגע פה על השולחן, הוא לא הגיע משום מקום הגיר הזה. מישהו שם אותו פה. אז הדבר הזה בעצמו, א', לא יכול להיות הוא מצד עצמו, ב', הוא לא יכול להגיע למקום שבו הוא נמצא מצד עצמו. צריך מישהו שיגרום לו להיות פה. כלומר, צריך איזה כוח חיצוני. שגרם לו קודם כל להיות, בית, פה. זה נתון בסיסי. כן, הבגד זה מי הרגו. הבגד הזה הוא הופעה של סך חוטים. את סך החוטים האלה מישהו הרג. באלף. אז צריך להיות פועל שהרג את החוטים, שעשה מהם סוודר. והחוט הזה צריך להיות מישהו ששם ממנו חוט. וצריך להיות מישהו שלקח את הפשטן. וצריך להיות מישהו ששם את תכונת הפשטן בצומח. וכו' וכו'. אז מי זה מישהו הזה? שאלה פשוטה. משתמשים בזה היום, שלא יכול להיות שהעולם שלנו, שהוא כזה מסודר, הוא יהיה מצד עצמו. זה כמו אותה בדיחה שאוהבים להשתמש בה. שאדם היה, אדם הלך לאיזה סופר, שמסודר מאוד לפי כל, כל מדף, בדיוק לפי הקריטריון. מלפפון חמוץ, יש את הקטנים, הבינוניים, הגדולים, יש במלח, יש בחומץ, הכל מסודר לפי מחלקות, פה החמוצים, פה המתוקים, פה, הכל מסודר. זה חסר היגיון לחלוטין. לומר שכל ה... כל מה שיש בסופר היה במחסן, והיה איזשהו פיצוץ, ופתאום כל קופסת שימורים וכל סקית וכל אף למקום המדויק שלו. מתמטיקה, פעם ראיתי חשבון 10 מינוס 24. מתמטיקה. זה סטטיסטיקה שואפת לאפס. בלתי, אף אחד לא מנהל את החיים שלו בסטטיסטיקה כזו. 10 מינוס 24. מה? 10 בחזקת מינוס 24, אפשרות שזה ככה יהיה, שככה העולם הופיע. אבל עוד פעם, שימו לב, אנחנו יורדים מהבנת הכוזרי ורמת הנשמה מלמעלה למטה, אנחנו פתאום נתקנו עכשיו ברמה של למטה, ברמה של הטבע. לכן אומר לו מיד רבי יהודה הלוי, אתה מתבלבל. הטבע הוא רק פועל, הטבע הוא עובד. אבל הטבע לא חכם, ודאי הטבע לא בורא. המשפט הזה הוא חכם, הוא חשוב מאוד, שימו לב. אמנם כן, כאן הלב של הפסקה הזאת, של הפסקאות האלה. היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום, הקירור והרטבה והייבוש וכדומה. אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס לעושיהן לא חוכמה, כי עם עבודה בלבד. לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צוויון, קוראים לזה במילה אחת אופי, תכונה, טבע של דבר, כל פעולה שיש עמה חוכמה מכוונת ולא מקרית, אלא חוכמה עצמית שכך הדבר פועל באופן חוקי, באופן קבוע, אין ליחסה כי אם לבעל חוכמה. צריך להיות איזשהו מקור חוכמתי ששם את אותו השיעור, את אותו שיעור הקומה, את אותו מתן צוויון, את אותה הצורה, שם באותו, באותה המציאות וממילא מאז מאותו רגע היא מתחילה לתפקד, כעובדת, כפועלת. אבל את החוכמה אתה לא מייחס לדבר בעצמו. את החוכמה אתה מייחס למי שהוא קדם לאותה הופעה של הדבר עצמו. שאותו מי ששם בה את החוכמה, שם בו בדבר את החוכמה, הוא גם בעל יכולת, גם בעל שלטון, ולכן הוא שם בה את החוכמה. והנה, כל הקורא לדברים המכינים את החומר, דרך חימום וקירור בשם טבע, לא הפסיד, ובתנאי שלא ייחס להם חוכמה. כשם שאין לייחס לאיש ואישה, את יצירת הוולד על ידי זיווגה. כי מישהו שם בהם את הזרע, ומישהו שם בהם את הביצית. אז נכון שהאיש והאישה קרבו את הזרע אל הביצית, בזמן הנכון, במקום הנכון, בסדר גמור. אבל זה נכון לומר שהאיש והאישה הם יוצרי הוולד? ברור שלא. הקדוש ברוך הוא שם את הזרע אצל האיש, את הביצית אצל האישה, ואמר להם קדימה לעבודה. בסדר גמור. אבל זה נכון לומר שהאיש והאישה עובדים, האיש והאישה פועלים, אבל זה לא נכון לומר שהאיש והאישה חכמים? מה פתאום? האיש והאישה סך הכל מגלים את הפונקציה שהושמה בהם. חושפים אותה, מופיעים אותה מהכוח אל הפועל. בסדר גמור, טוב מאוד, בשביל זה באנו לכאן. אבל שערי הצד האמת אינם כי מן המסייעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית. החומר כבר היה מוכן מזמן. והצורה עצמה באה מאת הצייר החכם. דברים כל כך פשוטים, כל כך טריוויאליים. בבקשה, שאלות. בבקשה, בסוף. בסוף בסוף, כן.
הרב, יציג את זה כאילו הפילוסופים לא מתיימרים לנו את התשובה. לא סוף, הם לא מתיימרים. טוענים שהטבע, אין סיבה לו, הוא הטבע. זה לא
מתיימרים. הפילוסוף של ספר הכוזרי, למדנו כבר מאז,
במפלד
השנה. הפילוסוף של ספר הכוזרי, הוא מאמין שיש בורא. והוא מאמין שיש בריאה, והוא מאמין שהבריאה היא תוצאה של הבורא, אבל הוא אומר שאין לה בורא כוונה בבריאה. עד לכאן הפילוסוף. עכשיו מה אתה שואל? לא, נראה לי שסתרתי לך את נקודת ההנחה בשאלה.
כן, לא, אני אומר, הרב שם את זה אנשי המדע של ימינו.
אנשי המדע של ימינו. אז מה השאלה?
הרב אמרו כאילו, לא מתיימרו לענות, כאילו, אין להם תשובה על זה, אני לא
מבין. הם לא עוסקים בשאלות האלה.
הם לא עוסקים בשאלות האלה. אנשי המדע עוסקים במה קורה, הם לא עוסקים בלמה קורה. וגם בלמה שקורה, הם לא עוסקים בלמה במובן של מה גרם למה שיקרה. כי אם הם יעסקו במה גרם למה שיקרה, אז יש מה גרם למה שגרם. אז למה שגרם הראשון, בו הם לא עוסקים. הם עוסקים במה קורה מכאן ואילך. איפה מתחיל מכאן? מכאן מבחינתנו מתחיל בשלב ב'. אני רוצה רגע להעיר הערה לשאלתך, זה חשוב מאוד. התורה מתחילה בעוד ב', נכון? שאלה, אומר המדרש, שאלה אות א' את הקדוש ברוך הוא, למה לא התחלת את התורה ב'? אני יותר מתאימה. שימו לב עכשיו לצורת האותיות, אז זה בין א' לב'. האות ב', עונה הקדוש ברוך הוא לאות ב', לאות א', אל תדאגי, אני שומר אותך לאנוכי השם אלוקיך. אני שומר אותך למעמד הר סיני. מה כתוב פה? הסבר אחד. האות ב' היא סתומה מכל הכיוונים. חסומה מכל הכיוונים. למעלה חסום. למטה חסום. אחורה חסום. רק קדימה פתוח. האות א' בדיוק הפוך. פתוח מכל הכיוונים. האות א' לפי, אם כותבים בסופר סתם, זה יהודים, נכון? בברוקה ויהודים הפוכים. למה האות ב', למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ב'? התחיל את ספר בראשית, המדבר על בריאת הטבע, באות ב'. אומרים חז"ל, כדי ללמדנו שהיחס שלנו אל העולם הוא מכאן ואילך. אני לא יודע מה למעלה, אני לא יודע מה למטה, אני לא יודע מה קדם, אני יודע רק שיש צ'ופצ'יק אחד, לא של הקומקום, הצ'ופצ'יק הזה, שהוא מגלה שיש איזושהי ראשוניות שבפני חסומה. ההבדל בין האות ב' לאות כף, שבאות כף, לא ציירתי נכון, שבאות כף אין התחלה. הכל זה מכאן ולאבא. האות ב' לעומתה, יש איזה צ'ופצ'יק אחד שאומר לי תדע לך, שיש איזושהי הקדמה, יש איזושהי ראשוניות, שאותה אתה לא יכול להשיג בעולם הטבע. בממד של הטבע, כלומר, כשאתה מסתכל על הטבע, אתה יכול להגיד, הטבע פועל, הטבע עובד, אבל יש איזושהי חוכמה, יש איזושהי נשמה, שהושמה באותה מציאות טבעית שמכוחה היא פועלת ומתוכה היא עובדת. אבל את המציאות הזאת, אתה לא יכול להשיג מהטבע עצמו. כי הטבע הוא סך הכל פועל ועובד. אבל אמר הקדוש ברוך הוא לאות א', לאות ב', סליחה, לאות א'. אני שומר אותך לאנוכי השם אלוקיך. אני יודע שהעולם הזה הוא בחינת טבע. וביחס של הטבע זה סך הכל פועל ועובד ולא חכם. לא בורא ויוצר. והאות א', שהיא פתוחה מכל הכיוונים, היא בחינת אנוכי השם אלוקיך. האות א' שבאה מעבר לעולם הטבע. האות א', אם אפשר לומר, האות א' זה הצ'ופצ'יק של האות ב'. הצ'ופצ'יק של האות ב' זה החוכמה האלוקית, זה הנשמה האלוקית, שהיא מונחת בשורש ההופעה של הטבע. לכן בריאת העולם מופיעה באות ב', אבל מה שקדם לבריאת העולם זה אות א', שהיא מופיעה ואנוכי השם אלוקיך. ואז נרגיעה אות א', אמרה בסדר, הבנתי. זה מה שחז"ל רמזו מאוד, האמת אני לא יודע אם להתפרס לזה, אבל נשפט אחד. זה מה שחז"ל רמזו, תורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם. האות י' ניקח את ישראל רגע, הרי ישראל קדמו לתורה, עסקנו בזה רבות. האות הראשונה של ישראל זה י'. אז בעומק האלף יש את הי'. י', זה י' פה. כי ביה השם צור עולמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. בהי ואת העולם הבא ביוד. יוד בחינת המקור האחדותי של הכל. היי ארבע רוחות שמיים והנקודה הפנימית שבתוך הארבע, חמש. היי. כי ביה השם צור עולמי. ביוד קי. אז איפה הכל מתחיל? ביוד. איך זה מופיע אלינו? אנוכי השם אלוקיך. איך זה מופיע אלינו ממש? בראשית ברא אלוקי. לכן הטבע הוא סך הכל מכאן ולהבא. אבל יש איזה תוכן פנימי שהוא שם בטבע, שנקרא לא חוכמה, נקרא לא נשמה, שהוא לא הטבע מצד עצמו. והמדע לא מתיימר לעסוק באות א',
ודאי לא מתיימר לעסוק באות י'. אדם מתיימר לעסוק, וזה מה שהוא צריך לעסוק, באות ב'. בסדר גמור. בואו נבחון את הטבע, כיצד הוא מתנהג, נגלה את החוקים, נבין את הגורמים, את הסיבות, אבל גם כשאני מבין את הסיבות, זה עד שלב מסוים. זה עד השלב שבו אני שואל את השאלה, מהי סיבת הסיבות. כדי להבין את סיבת הסיבות, עד אני צריך לגשת לאות א'. אמרנו הרבה מאוד פעמים, שאריסטו הגדיר את המושג חכם, מי הוא האדם החכם? אמר אריסטו חכם, היודע דבר בסיבותיו. צריך לזכור את העניין, זה מאוד חשוב הדבר הזה. אדם היודע דבר בסיבותיו נקרא חכם. כמה סיבות יש לכל דבר? אמר אריסטו, ארבע סיבות. סיבת החומר, מאיזה חומר זה מורכב? סיבת הפועל, מי פעל את הדבר? סיבת הצורה, איזה צורה חיצונית יש לו? וסיבת התכלית, לאיזה מטרה זה נברא? אדם שיודע לענות ארבע שאלות, ארבע תשובות לארבעת השאלות האלה, לפי אריסטו נקרא חכם. אמר אריסטו עוד עיקרון. לארבעת הסיבות האלה, יש סיבות קרובות ויש סיבות רחוקות. סיבות קרובות זה מה שאתה רואה לפניך, סיבות רחוקות זה הסיבות היותר רחוקות. למשל דוגמה פשוטה, ניקח דוגמה פשוטה שהזכרנו את הפעם כמדומני, הייתה רוח שהפילה ענף של עץ. הענף של העץ נפל על חומת אבנים, על גדר. חומת האבנים נשברה, אף האבן אחת. שברה ידו של אדם. כשאני שואל, מי שבר את ידו של פלוני? מי הוא הפועל? מי סיבת הפועל? התשובה הקרובה אלינו, האבן, אבן הגדר. הרחוקה יותר, הענף. רחוקה יותר, הרוח. עכשיו אני אשאל את שאלת השאלות. מי הניע את הרוח? הנה, הגענו לשאלה של הטבע. מי פעל את הרוח? להיות רוח. מי נתן לה את הפונקציה הזאת שנקראת רוח? מי שם בה את זה? מאיפה זה הגיע? אז אריסטו אמר, החכם זה אדם היודע דבר בסיבותיו, כשהוא יודע לענות את ארבעת השאלות האלה, סיבת החומר, סיבת פועל, סיבת צורה, סיבת תכלית, כשהוא יודע לענות אפילו לא רק ברמה של הסיבות הקרובות, אלא הסיבות הרחוקות. אמר לו הרמב״ם, אתה צודק, אני מסכים מה שאתה אומר לפה. אבל מהי סיבת הסיבות של החומר, של הפועל, של הצורה, של התכלית? סיבת הסיבות זה בדיוק הכוזר שלנו כאן. סיבת הסיבות זה אותה א', זה מי שם את החוכמה בתוך זה. זה לא מי פועל את החוכמה, מי שם אותה שם. מי גרם לה להיות. זה ברור? לכן כל השאלה הזאת של תורה ומדע, היא לא מתחילה בכלל. כי המדע לא מתעסק במה הראשוני, הוא מתעסק באיך. מקסימום באיך הרחוק, אבל לא באיך הראשוני. כי אין לו הבנה בזה. הוא לא מתאמר להבין את זה. אחד הדברים הכי מופלאים והכי מפתיעים, כשהאדם מתבגר, שהאדם המודרני לא מכיר את גופו. לא מכיר פיזית, הרפואה לא מכירה את גוף האדם. האדם לא מכיר את עצמו. עד כדי כך שיש לצערנו מחלות מסוימות, שמחלות הרסניות, עד כדי מוות, שהאדם לא יודע להתמודד. איך יכול להיות דבר כזה? מילא נגיד, האדם לא יודע להתמודד עם מה שקורה על השמש. בסדר. ומה שהוא, כן, האדם לא יודע. האדם יודע פחות ממה שהוא יודע. איש המדע יודע שמה שהוא לא יודע זה הרבה יותר ממה שהוא יודע. כל מי שעוסק במדע, ברמה מסוימת, מבין את העניין הזה. אז מי שם את החוכמה שם? הטבע פועל. הטבע עובר. בסדר? מה זה המדע? הטבע. מה זה הטבע? אל תגיד לי כותר. מה זה הטבע? באמת שאלה טובה, מה זה הטבע? שיותר מדי שקט היום. אתם ככה מקבלים מה שאנחנו אומרים, בלי שאלות, בלי קושיות. קצת קושיות, בבקשה.
רציתי לשאול על הנקודה הזאת שבעצם הבדנים, הטבע, נתקע ברובד מסוים, ברובד של הטבע. אנחנו באיזשהו מקום גם כן נתקעים בשלב יותר מאוחר, כי בעצם גם אנחנו אומרים שיש אין סוף ברא את הכל ויצר את הכל. את המעבר מעין ליש אנחנו לא מבינים.
ודאי, זה פלא.
ואת הבורא עצמו אנחנו גם אין לנו שום תפיסה.
זה פלא.
אז בעצם כמו שהמדען אומר שהטבע הוא כוח מניע ולא יודע להסביר למה, ואותו דבר אנחנו אומרים יש בורא. אנחנו נתקעים בשלב יותר מאוחר.
שאלה חשובה מאוד. שאלה חשובה מאוד. שאלה חשובה ביותר.
זה עדיין תקועים, אנחנו מבינים את הבורא, אנחנו לא מבינים על זה מעבר מאין לי. מה אמרנו בזה?
מצוין.
אתה יכול להגיד לי יש תורה, תקיים תורה ומצוות, כל הדבר הזה, זה אני מקבל. אין בעיה, אבל את הנקודה הזאת...
עכשיו סוף סוף הגענו לספר כוזרי באמת. עכשיו, מהשאלה שלך הגענו למה שבאמת אנחנו צריכים לדבר. אז מה ההבדל? תשובה. שהמדע שופט את המפגש בין האדם לבין האמת דרך השכל, בלבד. והתורה, וריבונו של עולם, ועם ישראל, שופטים את המציאות לא רק לפי השכל, לפי הכרות אחרות. יש הכרות אחרות שדרכם הקדוש ברוך הוא, שדרכם, סליחה, האדם נפגש עם האמת במציאות. הדרך שלי לשפוט מהי אמת ומה הוא לא אמת, הוא לא עוברת רק דרך השכל. יש הכרות שהן הרבה, הכרות ב-A וכף, הרבה מעבר לשכל. זה נקרא הכרה פנימית, הכרה נשמתית, הרבה מושגים של הגמרא תביעת עין. יש סוגי הכרות שלא עוברים דרך השכל. הנה הגענו עכשיו להגדרת המושג אמונה. אמונה זה לא אלוהים שאני פונה אליו ומבין אותו דרך השכל ומרגיש אותו ברגשות שלי וחש אותו בחושים שלי, אלא אמונה זה חלות אלוהית שחלה בי, ואני אמור להיפגש איתה דרך הכלים הנמוכים שנקראים חוש, רצון, או מידות, רגשות ושכל, אבל זה הרבה מעבר לכל אלה. זה בדיוק הנקודה. לכן אנחנו לא מתעסקים עם סוגיית המדע. כי במדע אנחנו נפגשים רק עם המדע, במובן של השכל של המילה מדע. אתה צודק, שאלה מצוינת. אם המפגש שלנו עם האמת, אם הקריטריון שלנו לאמת הוא רק השכל, אז אנחנו תקועים בדיוק כמו שתקוע איש המדע וכמו שתקוע הפילוסוף. אבל אם הקריטריון שלנו הוא איזושהי רמת הכרה, שהיא הרבה מעבר לגבוליות של השכל, למגבלות של השכל, שלהכרה הזאת נקרא לה הכרה נשמתית, אז בואו נדבר בצורה אולי הרבה יותר פשוטה. באנו לכאן לא כדי להשתכנע בשכל שיש אלוהים. באנו לכאן כדי לפגוש את אלוהים שחל בקרבן. האם מישהו יכול להסביר את זה במילים את מה שאמרנו עכשיו? התשובה היא לא. לחשוף את האינסוף האלוהי שחל בי, שאני לא יכול להגדיר אותו. גם לא בכלי הגדול ביותר שכבר חוסם בי ברמת הממדים, ברמת המוגבל, שכל. באנו לכאן לא להבין את אלוהים, ולא להרגיש את אלוהים, ולא לחוש את אלוהים, אלא להיפגש עם הקדוש ברוך. איך אני נפגש איתו? איך אני שמע? האם את המשפט הזה אפשר לפרוט לפחותות? לא. אם פלוני נפגש עם הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לשכנע את אלמוני בפגישה הזאת? לא. כי הוא נפגש. הוא יכול לומר לו, אם תתאמץ, גם אתה תיפגש. כי האלוהים כבר חל בך, אז פשוט תחשוף את מה שקיים בך. לכן קורה אצלנו דבר מאוד משונה, שאנחנו משתכנעים דרך השכל, אבל מה שקורה אצלנו מבפנים זה משהו הרבה מעבר לשכל. אוי ואבוי למי שישתכנע דרך השכל שיש אלוהים, ורק השכל שלו יעבוד את אלוהים. אוי ואבוי. מה פתאום? המצד שני זה פרדוקס באמת, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי מוגבל, שכל, רגשות, חושים, שדרכם אפשר להיפגש עם האינסוף, וזה פלא גדול איך אפשר להיפגש עם האינסוף בממדים של סוף. איך אפשר להיות אנשי אמונה דרך הבנה שכלית בספר כוזרי? זה פרדוקס מוחלט. הרב ציוטה שאל את זה בשתי מילים. הביטוי הזה, המושג הזה שנקרא לימוד אמונה. הביטוי הזה הוא פרדוקסלי. איך אפשר ללמוד דרך השכל ולהגיע למשהו הרבה מעבר לשכל, אמונה. זה מפליא לעשות. זה מפליא לעשות. כיתת אמונה זה מפליא לעשות. פה מפליא לעשות, פה המפגש הזה שלנו הוא מפליא לעשות. איך דבר רוחני יכול להיפגש, יכול להתגלות לנו דרך דבר גשמי. שהדבר הגשמי העליון ביותר, בסדר, השכל. אבל סוף סוף הוא מוגבל. גשמי הכוונה ממדים, גבוליות, מוגבלות. זה הכוונה גשמי. לאו דווקא גוף. אדם שכל. לכן אתה צודק. לכן כל מי ששופט את המפגש בין האדם למציאות, בבירורו, בחפשו את האמת, עובר רק דרך הצינור השכלי, מוגבל. רק דרך הצינור הרגשי, מוגבל. רק דרך הצינור החושי, מוגבל. אבל מי שפוגש את האמת במפגש בינו לבין המציאות, דרך הצינור היותר פנימי שלו, שהוא ההכרה הפנימית, דרך החוש האלוקי שנמצא בנפש האדם או בנשמת האדם, אז הוא פתוח, הוא לא מוגבל. זה פלא גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה. להיפגש איתו מעבר לממדים שאנחנו מוגבלים בהם. אין עוד בריאה כזאת בעולם. הקדוש ברוך הוא שם בנו גוף, אמרתם מעבר. שם בנו ממידות ורצון, אמרתם מעבר. שם בנו שכל וחוכמה, אמרתם מעבר. אדיר, גדול מאוד. עניתי לך.
לא הבנתי.
אם לא הבנת, זה סימן שהבנת. ברצינות. כי גם אני לא הבנתי מה אמרתי. כי זה דברים שהם לא תלויים בהבנה השכלית. זה קשור בוודאות בפגישה כשדיברנו על סוגיית תביעת העין. עסקנו בזה בעריכות רבה. זאת סוגיית תביעת העין. אני חוזר מה שאני מנסה לומר כל שיעור. מי שלא היה פה בספר כוזרי, מי א' אלול, יש לו בעיה קצת. כי הדברים נבנו כאן שלב אחרי שלב. בבקשה.
אנחנו יודעים שיש כמה טכניקות בשביל לדעת את אלוהים, שזה כמה שאפשר, דרך
הספר,
דרך...
המילה טכניקה היא מאוד מפריעה. אמצעי? לא. אתה אומר שאפשר לדעת את אלוהים? התשובה, אי אפשר לדעת את אלוהים.
כמה שאפשר?
אפשר להיפגש איתו. מה זה להיפגש איתו? דרך הנשמה שלי. דרך איזה כלים זה עובר? שכל, רגש, חוש.
זאת אומרת שהחיבור של שלושת אלה, או...
בוא נאמר ככה, חוש, רגשות, חושים, רגשות ושכל, הסך של שלושתם, חושים פלוס רגשות פלוס שכל, שווה נשמה? לא. כדי שהנשמה תופיע, צריכים להכין לה את הקרקע. כמו שאמרנו הרבה פעמים כאן, שכדי שהשכל יוכל לפעול, אני צריך להיות אדם לא רעב, לא עייף. אבל זה לא נכון לומר שהשכל צריך לישון. זה לא נכון לומר שהשכל צריך לאכול. השכל כשלעצמו לא צריך לאכול. השכל שלעצמו לא צריך לישון. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אלה שהם תנאים ראשוניים, שהם לא קשורים לעצמותו של השכל, אבל הם הכלים היחידיים שאפשרו לשכל להיות. זה כמו דוגמה פשוטה. אם אני רוצה להגיע מתל אביב לירושלים, אני צריך כלי תחבורה, או לפחות שני רגליים. אבל אם אין לי כלי תחבורה ואין לי שני רגליים, אני לא אגיע מתל אביב לירושלים. למרות שהמחשבות שלי בירושלים, הרצונות שלי בירושלים, הדמיונות שלי בירושלים, יש לי רק בעיה טכנית, שאין לי איך להגיע לכאן. אבל זה לא, לא, לומר ששני הרגליים או המכונית היא עיכוב מהותי בהגעה שלי בירושלים, זה לא נכון. זה עיכוב שהתוצאה האחרונה, השורה האחרונה, היא שאני לא מגיע לירושלים. אבל זה עיכוב חיצוני. זה לא עיכוב מהותי. אותו דבר, השכל לא צריך לאכול, למרות שבלי אוכל הוא לא יכול לתפקד. הנשמה היא הרבה מעבר לשכל, לרגשות ולחושים, למרות שאם שלושתם היו מתוקנים, הנשמה לא תופיע. לכן פרק א', אורות התשובה, פרק א', אם אנחנו מבינים שתשובה זו הופעת חלות נשמתית במציאות, הדרך היחידה לאפשר לנשמה להופיע, זה שהגוף יעבוד בצורתו התקינה, הנפש תופיע, תעבוד בצורת התקינה, השכל יעבוד בצורת התקינה, ואז יש אפשרות שתתחיל להופיע נשמה. אבל אדם עייף, אדם דואג, אדם טיפש, לא יכול לגלות נשמה. לא יכול. הנשמה חלה בו, אבל הוא לא יחשוף אותה. זה כמו אחד שרוצה לזרוע שתיל בגינה, רק יש לו בעיה אחת. נגיד שהאדמה היא אבן, אין לו מאדר, זאת הבעיה. השכל הוא מאדר, הרגשות הם מאדר, החושים הם מאדר, אבל לא הם השתיל בקרקע, ברור שלא. אז השכל הוא כלי חשוב מאוד, אבל לא הוא אמונה, לא זה המושג, לא זה נקרא אמונה. בקיצור, נחזור אלינו. היחס אל הטבע, המדע הוא פועל, הטבע פועל, אבל לא הטבע חכם, מה פתאום? כי החוכמה שבו הושמה על ידי כוח חיצוני. יש כלל בהלכה, כלל גדול באמונה, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כלל גדול. האדם שהוא קלו, חבוש, הוא קשור בבית הכלא, בדרך כלל, אם קשרו אותו כמו שצריך, הוא לא יכול להתיר את עצמו. אלא אם כן לא קשרו אותו כמו שצריך, אז הוא לא נקרא חבוש. אבל אם חבשו אותו כמו שצריך, קשרו אותו, עזקו אותו באזיקים כמו שצריך, אין סיכוי שבעולם שהוא יתיר את עצמו. אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים. למדנו מכאן כלל גדול. הדבר בעצמו לא יכול לגרום חירות לעצמו. כדי שדבר יהיה חירותי, הוא חייב להיעזר בגורם חיצוני לו. ניקח את זה יותר רחוק. כדי שדבר יהיה, הוא צריך להיות הווה ממקום חיצוני לו. הוא לא מהווה את עצמו. נחזור רבי עקיבא, מי הרג את הבגד? הבגד עצמו. כל דבר שהוא הווה, הוא צריך לבוא ממקום שהוא מעבר להוויה שלו. אין דבר הווה מעצמו. אין חבוש מתיר עצמו ותעשו. לכן כל הוויה יש לה מקור. וזה פלא פלאות. ששם הוויה, י' ק' ו' ק', נקרא הוויה, וזה בדיוק הפוך. הוויה זה מה שהווה. זה העולם הזה, זה המציאות, זה הרמה הכי נמוכה, זה הטבע. הוויה. זה מה שהווה, כפשוטו, בוא נחשוב רגע על המילה הזאת. הוויה, מה שהווה. הרמקול הזה הוא הופעת הוויה. אומרים לך, רגע, מיד, אומר, כן, אומרת התורה, כדי שתתנכון, שתתייחס נכון אל ההוויה, תדע שיש מי שמהווה את ההוויה. י' ק' ו' ק'. אותם אותיות בדיוק, היה הווה ויהיה. אז המקור להוויה הוא י' ק' ו' ק'. י' ק' ו' ק' מתגלה בהוויה. אז הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, כי אנחנו לא אומרים י' ק' ו' ק'. מה זה בא לומר? שההוויה שאנחנו פוגשים, מקורה בשם הוויה. ומהווה את ההוויה. ומישהו מעבר להווה, כי הוא היה, הווה ויהיה. זה נקרא הוויה. אז המושג הזה, הוויה שאנחנו משתמשים בו היום, הוא כפול, הוא סותר, הוא דו סטרי, הוא דבר והיפוכו. מצד אחד, כביכול, מצד אחד הוויה במובן של הטבע, מצד שני מקור הוויה במובן של אל טבע. זה נקרא הוויה. לכן לכל הוויה יש מהווה. ואנחנו צריכים לחשוף את המהווה, לכן זה נכון לומר הטבע פועל, הטבע עובד, אבל זה לא נכון לומר הטבע חכם, כי יש מי ששם בו את החוכמה. עכשיו חזרנו לשאלה הראשונה, האם אני מבין איך מי שם בו את החוכמה בשכלי? האם אני מבין, אני יודע את הנתון הזה שיש חוכמה לפני הפעולה, בסדר? יש פונקציה, יש תכונה, יש אישיות לפני שהאישיות הזאת פועלת, זה הבנתי. אבל האם אני יכול להבין בשכלי את המהות של נותן האישיות? כיצד האינסוף האלוהי הזה, האישיות הזאת חלה בתוך החומר הסופי הזה? חזרנו, מפליא לעשות. לכן, האם הדבר הזה הוא לא תמוע? איך אכן יתשב את דעתכם הדבר התמוע הזה? תמוע. פלא. לא בגלל שזה פלא, אנחנו לא מאמינים. הפוך, זה בדיוק ההגדרה, אתה מושג אמונה. אתה בעצמך מודה שהטבע הוא יונק מחוכמה. אבל האם את החוכמה עצמה אני יכול להבין? לא. אבל לא מתיימר להבין. טוב. נעצור פה. שחר.